Osman.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש פרשת חוקת. פרשתנו נפתחת במילים זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. החוקה הזאת שפרה אדומה מתארת את מי שנטמע היא סמל לחוקה. זאת חוקת התורה. למצוות שאינן ניתנות להבנה, אלא הם חוק. והיא גם מעלה בקרבה ניגודים. מצד אחד, פרה אדומה מתארת את הטמאים, ומצד שני, מתמעת את התיאורים. ועל זה אומר רשי, זאת חוקת התורה, אומר רשי, לפי שהשטן ואומות העולם, מונין את ישראל, היצר הרע, ואומות העולם מקנטרים את עם ישראל בדברים לומר, מה המצווה הזאת ומה הטעם יש בה? מדוע אפר הפרה מתארת, ואילו המתעסקים בנטמאים? לפי כך כתב בחוקה, לומר לך, גזירה היא מלפניי, ואין לך לערער אחריך. ואפילו לא ידעו לך אתם, אתה לא מערער. אתה מקבל את זה. קבלת עול. וכך אומר שלמה המלך בקהלת, אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני. אולי אני אחכם להבין את זה, אבל היא רחוקה ממני. אפילו שלמה המלך. כי מכל כיוון שמביטים, במצווה הזאת היא בלתי מובנת. היא אינה דומה לקורבן שאין מקריבים ממנה דבר על גב המזבח. והיא גם אינה נעשית במקדש, אלא דווקא חוץ לשלוש מחנות. מצד שני, התורה מכנה אותה חטאת מבחינת קודשים. וכן יש במצווה הזו פרטים נוספים שאין להם שום אחיזה בשכל. ולכן היא נקראת חוקה. מאזינים יקרים, צריך להתבונן. כשהתורה מתחילה לפרט את הדינים של הפרה אדומה, היא מקדימה ואומרת, איך אמרנו, זאת חוקת התורה. לכאורה היה צריך להגיד, זאת חוקת הפרה, או זאת חוקת התערה, כפי שכתוב, זאת חוקת הפסח. למה כאן התורה אומרת על המצווה הספציפית הזאת, פרה אדומה, היא קוראה לזה תורה, כאילו שזה כל התורה. חייבים להגיד שיש כאן רמז שהתורה מרמזת לנו, שעל ידי קיום המצווה הזאת של אפר פרה אדומה, דרך זה מגיעים למהות, לחוק של כל התורה כולה. ומה ההסבר? ידוע שכל המצוות מתחלקות לשלושה סוגים. אחד זה משפטים. משפטים נקראים מצוות שהשכל האנושי עצמו מחייב אותם לקיים אותם. כמו כיבוד אב ואם, איסור גזלה וגניבה. השני, סוג השני של מצוות, נקרא עדות. עדות הם מצוות שלא היינו מגיעים אליהם בכוחות עצמנו, אבל לאחר שהשם נתן לנו אותם, הוא נותן לנו הסבר, כמו שבת, כמו פסח, החגים ועוד ועוד. סוג השלישי היא החוקים. מה זה חוק? מצוות שאין להם אחיזה בשכל האנושי, כדוגמת פרה אדומה. וזה הרמז שהתורה אומרת לנו בפרשת השבוע, שאף על פי שמטבע הדברים נוטה האדם לקיים ביתר שמחה מצוות שהוא מצליח להבין אותם ולרדת למשמעותם. בכל זאת, לחוקים יש מעלה עוד יותר גדולה. כי כשיהודי מקיים מצוות שמוגדרות חוק על שכלי, הוא מקיים אותם אך ורק משום שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשותם. במצוות אחרות, אין הדבר בא לידי ביטוי שהוא עושה את זה לשם שמיים. למשל, כשיהודי מקיים מצוות כיבוד אב ואם, הוא עלול לא לחשוב בכלל על הקדוש ברוך הוא, אלא על חובתו האישית כלפי הוריו. הואיל והמצווה הזאת היא שכלית והגיונית, אז הוא מקיים אותה ממניעים הומניים אנושיים, הוא לא חייב והוא לא מוכרח להרגיש את האלוקות שבמצווה. לעומת זאת, במצוות שהם נקראים חוקים, שהם על שכליים, אין לו שום אפשרות לשכוח את הקדוש ברוך הוא. הוא חייב בזמן המצווה לחשוב שאני עושה את זה אך ורק בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה עליי. ולכן, התורה מרמזת לנו כאן, זאת חוקת התורה. אני רוצה שתקיים את כל התורה מבחינת חוקה. שגם המצוות שיש להם שכל, וגם המצוות שיש להם הסבר, אל תעשה את זה בגלל השכל וההסבר, אלא תעשה אותם, כי כך ציווה הקדוש ברוך הוא. ולכן התורה כוללת את פרת אדומה בלשון חוקת התורה. כי זה הזכות של עם ישראל. שעם ישראל מקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא לא בגלל שהוא מבין, אלא בגלל שכך ציווה הבורא. לפי זה אפשר להבין את הסיפור שמובא במסכת קידושין למד א'. הגמרא אומרת שמה, אמר רב יהודה אומר שמואל, שאלו את רבי אליעזר עד היכן כיבוד אב ואם. אמר להם, צאו וראו מה עשה נוכרי אחד לאביו באשקלון. היה גוי שקראו לו דמה בנתינה. באו החכמים לקנות ממנו אבנים לעיפות. היו מוכנים לשלם 800,000 דולר. המפתח של הכספת שבו היה אבנים, שבו היו אבנים, היה מונח תחת ראשו של האבא שלהם. אבא ישן, והמפתח היה מתחת לקרית. הוא לא רצה לצייר את האבא, והוא לא היה מוכן לעשות איתם את העסקה, ולראות להם את האבנים ולגמור עם זה. לשנה אחרת, נתן הקדוש ברוך הוא שכרו, השם נתן את השכר לגוי הזה, דמה בנתינה, שמסר נפשו על כיבוד אב ואם, שנולדה לו פרה אדומה בעדר שלו. נכנסו חכמי ישראל אצלו לקנות את הפרה האדומה. אמר להם, יודע אני בכם, שאם מבקש מכם כל ממון שבעולם, אתם נותנים לי. אלא אין אני מבקש מכם, אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד האבא. אני יודע שאם אני אבקש מיליונים, אתם תיתנו לי. אני רק מבקש את ה800,000 דולר שהפסדתי אז בגלל כבוד אבא. צריך להבין מדוע בחר הקדוש ברוך הוא לשלם שכר לדמה בנתינה על כיבוד אב, על ידי שנולדה אצלו פרה אדומה. והיו לו הרבה דרכים למקום להיטיב עמו. היה יכול להרוויח מפעל הפיס, היה יכול להרוויח איזה אני יודע להם למצוא זהב. למה דווקא דרך פרה אדומה? שמעתי מאבא שלי, זכר צדיק לברכה, הוא הסביר ככה, שבשעה שהציעו חכמי ישראל לתת לדמה בנתינה 800,000 דולר, והוא עמד בניסיון והוכיח תעצומות נפש בגבורה, וביטר מרצונו על סכום אדיר כזה רק בשביל כיבוד אב, הדבר הזה גרם כתרוג בשמיים. בשמיים אמרו לקדוש ברוך הוא המקטרגים, גוי, מסוגל לעמוד בניסיון גדול וקשה כזה? איפה כל היהודים שלא מקפידים על כיבודה בהם? רצה הקדוש ברוך הוא להוריד את הכתרוג, נתן לדמה בנתינה מתנה פרה אדומה. ומה הוא אומר לחכמי ישראל? אני יודע שאתם מוכנים לשלם כל עון שבעולם בשביל הפרה אדומה. אבל אני רוצה רק את ה-800,000 שהפסדתי. אומר הקדוש ברוך הוא למקטרגים, נכון הגוי הזה ויתר על כסף רב עבור המצווה של כיבוד אב. אבל המצווה הזאת יש לה שכל, יש לה טעם ודעת. אבא הביא אותך לעולם, תאהב את האבא, יש בזה טעם שכלי אנושי. אבל תראו את חכמי ישראל, שמוכנים לתת כל עון שבעולם למצווה שאין לה טעם ודעת. פרה אדומה שאין לה שום הסבר. וכל זה מוכנים כדי לקיים את הרצון שלי שאני ציוויתי לתאר את הטמאים על ידי הפרה אדומה. לקיים את החוק. דרך זה בוטל הקטרוג. כי הקדוש ברוך הוא הוכיח מה זה עם ישראל. עם ישראל מוכנים, אפילו אין לו הסבר, לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא ולשלם כל עון שבעולם. אז בזה אנחנו לומדים מה שאמרנו קודם. זאת חוקת התורה. שאת כל התורה עם ישראל צריכים לעשות לא בגלל טעם ודת, לא בגלל שכל אנושי, אלא את כל המצוות אנחנו עושים לעשות נחת רוח ליוצרנו, בורנו, התברך שמו. וכשעושים את זה בקבלת עול, זה התענוג של בורא העולם, שהוא רואה שבשר ודם מוכן לעשות את הכל למען שמו יתברך. אגב, אבא דייק פה דבר נפלא. הגוי הזה אומר, אני יודע שאתם תשלמו לי כל עון שבעולם, אבל אני רוצה רק את ה-800,000 דולר שהפסדתי בגלל כיבוד אב. הפסדתי. הגוי מרגיש, נכון הוא עשה דבר גדול, אבל הפסיד. יהודי לא מרגיש שהוא הפסיד. יהודי שמוציא כסף, קולון שבעולם, הוא מרגיש רווח, זכות. זה ההבדל בין הגוי ליהודי. וזהו העבודה שלנו, שכל מה שאנחנו עושים, נעשה את זה מתוך קבלת עול מלכות שמיים.
עכשיו איתכם, אור התורה, עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן. יין לשבת יש לכם? ומסגן אלקטרה המאושר לשימוש בשבת על ידי בדץ מהדרין יש לכם? עוברים לאלקטרה, היחידים עם סדרות מיוחדות של מסגנים המאושרים לשימוש בשבת ללא חשש חילול שבת. באישור בדץ מהדרין בראשות הרב אברהם רובין שליטה. שבת שלום מאלקטרה.
נהנים יותר שותים.
6601 כוכבית 6601.
האורחים הפתיעו ברגע האחרון? טוב שיש לך לוטוס בארון. עם לוטוס את תמיד יכולה להכין קינוחים נפלאים וקלים בטעם קרמל מדהים. 5 דקות על השעון ויש לך יופי של פתרון. לוטוס, כל מה שקינוח צריך.
זה לא משחק ילדים, זה מוכח מדעית. סימילאק למהדרין, הפורמולה שהוכחה מדעית כתורמת לעיכול קל ולהתפתחות תקינה. סימילאק למהדרין, להתחיל בגלל העיכול, להמשיך בגלל ההתפתחות. לתשומת לב, חלב ומו המזון אותו ביותר לתינוק.
حسين زهرة يشني حمراء
זוכרה ישנה חברון, זקוק לישועה, להצלחה, לבריאות ופרנסה, מגן האלף, רק אלף שמות בלבד, יזכו להיכלל בתפילה נדירה, על קברי אבותינו הקדושים, במערת המכפלה שבחברון, מפי מרן, פוסק עדת תימן, הגאון הצדיק, רבי יצחק רצה בשליטה, אשר יעתיר בתפילה מיוחדת, להצלחתך ולהצלחת כל התורמים, למוסדות יד מהריץ, מסירת שמות ובקשות לתפילה, בכוכבית 8360, כוכבית 8360, בכוח תפילת הצדיק נזכה לישועה שלמה בעזרת השם.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש, כבר על האש. שמותקין 8 ראשון לציון, בחשרות בדץ בית יוסף.
עכשיו, ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל של השנה, מחירים חג פעמיים בכל מחלקות הריהוט.
רהיטי קיבוץ השלושה.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
כשאת מגנה על תינוקך בסנודאי, תחליף דוחה יתושים לתינוקות ולילדים, יצטרכו היתושים להקוץ מישהו אחר. סנו מציגה את סנודאי, תחליף דוחה יתושים לתינוקות ולילדים, מאושר על ידי משרד הבריאות. מגן מפני יתושים ומותאם במיוחד להורם של תינוקות מגיל חצי שנה ומעלה. מה הבעיה? קחו סנו.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
עכשיו איתכם אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, פרשתנו מלמדת אותנו שהכובש את יצרו הוא מושל עליו, הוא נהיה בעל הבית עליו. צדיקים יצרם בידם, כמו שדרשו חז"ל במסכת בבא בתרא על הפסוק בפרשתנו, על כן יאמרו המושלים. מה זה יאמרו המושלים? אלו המושלים ביצרם. בואו חשבון, בואו ונעשה חשבונו של עולם. הפסד מצווה כנגד שכרה, משכר אווירה כנגד הפסדה. תמונן ותיכונן, אם אתה עושה כן, אתה בונה את העולם הזה, ואתה מתכנן את העולם הבא. צריך להבין מה העניין מוסר זה בפסוק על מלחמת סיחון ומואב. הרי זה נאמר על מלחמת סיחון ומואב, על כן יאמרו המושלים. מבאר רבינו רבי יונתן אייבשיץ, זכותו יגן עלינו, בספרו יערות דבש, וכך הוא מבאר. ארץ מואב הייתה חזקה ומכובדת, ולא היה שייך ללוכדה ולכובשה. ואיך בכל זאת הצליח סיחון לכבוש את מואב? רק על ידי עיר חשבון. כי עיר חשבון לא הייתה חשובה בעיני מלך מואב, כי הייתה עיר קטנה ולא ייחס לה חשיבות ולא ביצר אותה. ויוד והוא לא ביצר אותה, והיא הייתה שייכת לאותו מואב, דרך זה נכנס סיחון לכבוש את כל ארץ מואב. וזהו המוסר שלומדים דווקא מהמלחמה של סיחון ומואב לגבי עבודת השם. על כן יאמרו המושלים המושלים ביצרם, בואו חשבון. בואו ונראה איך סיחון הצליח לכבוש את מואב. דווקא מהחולשה של חשבון. באותו רגע שהיה לו פתח להיכנס, נכנס וכבש. אותו דבר זה דרכו של היצר הרע. כי בתחילה הוא מחפש לכבוש את האדם. ואיך הוא חובש אותו? מתחיל בדברים קטנים. בכל מיני גדרים וסייגים שחזר אמרו לנו, הוא אומר, לא נורא, לא נורא, אתה לא צריך לעשות את הגדר הזה, את הסייג הזה. אתה יכול לעשות את זה. כשמצליח להכשיל אותנו בדברים קטנים, הדרך סלולה, רחמן על אצלן, להפיל אותנו עד שאול תחתית. כפי שהגמרא אומרת במסכת שבת קופי, כך דרכו של היצר הרע. היום אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו לך לעבודה זרה. עד שאומר לו לך לעבוד עבודה זרה. הוא מתחיל בפתח קטן, עד שהוא מביא אותו רחמן על אצלן לעבודה זרה. לכן אומרת לנו התורה, על כן יאמרו המושלים, אלו המושלים ביצרם, איך אני מושל ביצר? בואו חשבון, אני מסתכל על העניין הזה של חשבון, אני מסתכל על הדברים הקטנים, אני מתבונן על כל דבר, מה אני הולך להפסיד ומה אני הולך להרוויח, ועל ידי זה אני קונה לי עולם הזה, ואני קונה לי עולם הבא. הזכרתי את רבי יונס מאיבישיץ, מסופר עליו שביום שהגיע לגיל בר מצווה, שאלו אותו, עד היום בטרם שמלאו לך 13 שנה, ועוד לא היה לך עדיין את היצר הטוב, ורק היה לך היצר הרע, שהוא מלווה את האדם מיום היוולדו, כמו שכתוב לפתח חטאת רובץ, שאלו אותו, איך הצלחת עד היום להתגבר על היצר הרע? ומה עשית כשבא היצר הרע להטות את לבך לדבר אבירה? איך התגמרת עליו? לא היה לך עוד היצר הטוב? ענה להם יונתן, רב יונתן שהיה ילד. אמר להם, כשהיה בא אלה היצר הרע לפתות אותי, אמרתי לו, שהגמרא במסכת פסחים, על הפסוק בספר דברים, בפרשת דברים, שמוע בן אחיכם ושפטתם צדק, דורשת הגמרא אזהרה לדיין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבואו בעל דין חברו. אם יש לשניים סכסוכים, אסור לך לשמוע צד אחד בלי לשמוע מיד את הצד השני, ליד הצד השני. על יסוד ההלכה הזו, השתקתי את היצר הרע שבקרבי. כשהוא בא לפתות אותי, אמרתי לו, רגע, אסור לי לשמוע אותך. אין לי עוד את היצר הטוב. אין לי את הצד השני. וככה שמרתי על עצמי, לא לחתור אפילו שעוד לא היה לי את היצר הטוב. וזה הכוח של הצדיקים. כל הכוח של הצדיקים, שמקטנות שמרו על עצמם. מקטנות עבדו על עצמם להיות בעל הבית על עצמו. סיפרתי פעם על הרבי מוסייטין שהיה בווינה, ונכנס איזה יהודים שמה מווינה יקה, והוא שומע שומרים על הרבי דה וונדר רבינה, הרבי שעושה מופתים בגרמנית, אז הוא שאל, מה זה וונדר רבינו? הרבי שמע את זה, אמר לו, אני אגיד לך מה זה וונדר רבינו. יש שול רבינו. שול רבינו זה הרב של הבית כנסת. יש שטוד רבינו, הרב של העיר. יש אויבט רבינו, הרב הראשי. וונדר רבינו, הוא בעל הבית על עצמו. יכול להיות רב של הבית כנסת, הרב בעל הבית על הבית כנסת, על העיר, על המדינה. אבל העיקר הוא להיות בעל הבית על עצמך, להיות רבי על עצמך. וונדר רבינו זה בעל הבית על עצמו. זה הכוח של הצדיקים ששמרו על עצמם מקטנות. השבת זה יוצא ג' תמוז. זה היורצייט של הרבי מליבוביץ', זכותו יגן עלינו. מספרים שפעם הגיע אחד מגדולי החסידים לבקר את האבא שלו, רב לוי יצחק, שהוא היה מקובל גדול. אז הוא הכניס אותו לחדר ואמר לו, אני אראה לך פה דבר נפלא. הראה לו את המיטה הקטנה בו ישן הרבי, כשהיה ילד. ואמר לו, תראה איך הילד הזה יושן בקבלת עול. ודיבר בשפחים על הקדושה שלו. וככה יצא שהוא היה מנהיג בישראל, וקירב אלפים ורבבות, מי יכול לתאר את הקדושה שלו, את הגדלות שלו. אבל היסוד שביסודות שבעבודתו היה, שכל יהודי שייך לתורה. שכל יהודי שייך שיהיה עובד השם. אין דתי, אין חילוני, אין ספרדי, אין אשכנזי. כל יהודי הוא חלק אלוקאי ממעל ממש. וכל יהודי הוא בן יחיד של הקדוש ברוך הוא. את זה הוא חי. במלחמת ששת הימים, לפני המלחמה, היה כזה פחד בארץ, שמי שהיה לו דרכון ברח מפה. הרבי מליבוביץ' נתן הוראה שאף אחד לא זז מארץ ישראל. זאת אומרת, אלה שיש להם דרכונים ולומדים בכפר חב"ד, לא זזים. אמר, ארץ ישראל היא המקום הבטוח ביותר בעולם. הייתה אישה באמריקה, שהדוד שלה היה קספר ויינברגר. קספר ויינברגר היה שר ההגנה האמריקאי, יהודי. היא הייתה נצולת שואה, והיא פנתה לקספר ויינברגר, ואמרה לו, יש לי נכד, בן יחיד, שלומד בכפר חב"ד, והרבי לא נותן לו לחזור הביתה, ויש סכנה גדולה בארץ. היא התחננה לקספר ויינברגר, שיפנה לרבי מליבוביץ' שייתן רשות לאותו בחור, לעזוב את הארץ. קספר ויינברגר שלח שליח לרבי, יד ימינו, הוא נכנס ואומר לרבי, המודיעין האמריקאי אומר לנו שיש סכנה גדולה בארץ. כל הערבים, מצרים, סוריה, עיראק, ירדן, לבנון, כולם מתנפלים בפעם אחת. יש סכנה מוחשית. ולכן הוא מבקש, היות ויש לו את הדודה הזאת נצולת השואה, ויש לה נכד בן יחיד בכפר חב"ד, מבקש את טובה שהרבי ייתן לו רשות לעזוב את הארץ. הרבי ענה לו, לכם יש מודיעין? לי יש גם כמודיעין. המודיעין שלי אומר, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. ארץ ישראל מקום מובטח, אין השם אלוקיך הבא מראשית השנה ועד אחרית שנה. הוא יד ימינו של קספר ויינברגר, אומר לרבי, רבי, אבל הוא בן יחיד. הרבי נתן מכה לשולחן, אצל הקדוש ברוך הוא כל יהודי הוא בן יחיד. הוא ראה שמה לעשות, יצא. נגמרה המלחמה בניצחון נפלא, ניסים ונפלאות, שישה ימים כבשו את כולם, חזרו לירושלים עיר הקודש. הרבי ביקש שהוא יד ימינו של ויינברג יבוא אליו, ברגע שהוא נכנס, אומר לו הרבי, מה אתה אומר על המודיעין שלי? הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אבל על כל פנים, הנקודה המרכזית, שיה אכפת לו כל יהודי, היה חשוב לו. העורך של כפר חב"ד, כותב בספר שלו, שהוא נפגש פעם עם יהודי בלוס אנג'לס. והיהודי הזה סיפר לו, שהוא בא מבית מסורתי, אבל מאוד מאוד התרחק, והיה בלונדון, למד שם באוניברסיטה, ורצה להתחתן עם גויה. ההורים לא הסכימו בשום אופן, הוא נסע באופן מיוחד לאמריקה להגיד להורים, או שאתם באים לחתונה, או שאתם לא באים, אני מתחתן. הוא נוסע במטוס ללונדון להתחתן, לקראת סוף הנסיעה, הוא שומע הכרזה של הדייל במטוס, אם יש יהודי במקום הזה, שיבוא לקדמת המטוס. הוא יודע שהוא יהודי, הוא קם והלך לקדמת המטוס. הדייל שם הראשי מתנצל לפניו, אומר לו, תשמע, יש כאן איזה יהודי, אתה רואה יהודי ככה נשוי פנים, עם זקן, חסיד כזה, כל הדרך לא נותן לנו מנוחה, הוא יודע שיש כאן יהודי במטוס, והוא צריך לדבר איתו. אנחנו מעולם לא עושים דברים כאלה להכריז על יהודי. אבל הוא לא נתן מנוחה, עכשיו לקראת סוף הטיסה, אז אמרתי, נעשה לו את הדבר הזה, נכריז. אם אתה רוצה, אתה יכול לדבר איתו, ואם לא, אתה יכול לחזור למקום שלך, לא חייב. ברור שהוא רצה לדעת מה קורה פה, ניגש ליהודי הזה, אומר לו, אני יהודי. אמר לו היהודי הזה, אתה יהודי? יש לי מתנה בשבילך, מתנה מהרבי מלבביץ'. נתן לו את ספר התניה ביד. אז הוא מספר, שאלתי את האיש הזה, מה זה הספר הזה? מה כתוב בו? הוא מסביר לו של קבלה וחסידות, בכל זאת. הוא פתח, היה שם סימן, הוא פתח את ספר התניה, והוא מבקש מהחסיד הזה, לכל הפחות, תגיד לי בדף הזה, מה כתוב? הוא קורא לו, שם כתוב, שיהודי, באיזה מצב שלא יהיה, אפילו שהוא רחוק מאוד מאוד מקיום התורה והמצוות, מוכן למסור את נפשו על קדושת השם, למען השם, מוכן למסור את נפשו. הוא תרגם לו את זה. אוי, הוא נזכר שאבא ואמא אומרים לו כל הזמן, אפילו היהודי הכי רחוק מוכן למסור את נפשו, לא לעבור לגויים. בקיצור מהסיפור הזה, הוא עזב את הגויה, התמקד בספר התניה, מתקרב לקדוש ברוך הוא, מניח חסיד. זאת אומרת שהרבי ידע שיש יהודי במטוס, שעומד להתחתן עם גויה, ואמר ליהודי החסיד הזה, תיקח את הספר התניה, ובטיסה שלך תדאג שזה יגיע ליהודי שנמצא במטוס. נלמד ממנו, בנקודה הזאת, בעיקר המייסה, שכל יהודי הוא יקר, אסור להתייאש משום יהודי, ולדעת כפי שלמדנו, להתגבר על היצר הרע, מושלים ביצרם, לא לתת לדברים קטנים להיכנס אלינו, ולדעת לקיים את התורה כחוקה מתוך קבלת עול, ואז נעשה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לתוכנית אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.
כל חי תמיד איתי.
כתב דוד המלך בספר התהילים, ואני קרבת אלוקים לטוב. מלון לטוב במפלס הכותל, כ-30 מטרים בלבד מהכניסה למתחם. גם מלון בוטיק מפנק וגם חוויה רוחנית בלתי נשכחת. כאירועים חוגגים הכי קרוב שאפשר, רק במלון לטוב בכותל. להזמנות חייגו 02-633-9909, 02-633-9909. הארוחות מבושלות במטבח בהשגחת בדץ העדה החרדית.
אלפי מאזינים השתתפו בסקר ההורים הגדול שערכנו, והתוצאות מדהימות. מתוך 78% מההורים שדיווחו שיש להם אינטרנט בבית עם סינון איכותי, רק 17% דואגים לסינון איכותי על הסמארטפון. לא יכול להיות. מה, לא שמעתם על הדרן?
מצטרפים עכשיו להדרן. כוכבית 8097. הדרן, לא תרגישו בהבדל. גם חכם וגם שמור.
ואז לא יהיה הבדל בין המחשב בבית לסמארטפון שלך. אבאלה, תחשוב על זה.
בחשוד בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 80-97.
אלפי ילדים רעבים וחולים זקוקים לכם.
שלום, מדבר מנחם שם טוב, יושב ראש ארגון תכלית. כמי שמקדיש 20 שנה לנתינה במסירות ופוגש את המצוקה מקרוב, אני פונה עליכם אישית. תרמו לנו והיו שותפים במפעל התורה והחסד הגדול.
תכלית, חלוקת אלפי סלי מזון כל שבוע ליתומים ואלמנות. תכלית, הסעות לילדים חולי סרטן. תכלית, סיום השס העולמי. התרומה שלכם היא 100% צדקה. כוכבית 60-31. קרא השבוע בעיתון משפחה. אריה ארליך בשיחה נדירה עם הגאון רבי יואל כהן, החויזר האגדי של הרבי מלובביץ'. אילן כפיר, הביוגרף הסנסציוני של ראש הממשלה, מתאר כך נולד הקרע הדרמטי בין בנימין נתניהו לאהוד ברק. דוד דמן מסביר למה אצלנו משדכים את הילדים בדרך שונה. ובמוסף התורני קולמוס, שיחה במעונו של הגאון רב ברי שווייס, בנו יחידו של מרן בעל המנחת יצחק זצל. כי יש דברים שקורים רק בעיתון משפחה. למינויים חייגו עכשיו כוכבית 6485. משפחה, השבועון לבית היהודי.
באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט, שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם, שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים, לכבד את הרגעים החשובים לכם.
כולם לחייך?
גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
אנחנו מוכנים. בוא נצא לדרך.
עומר, סהר, נמרוד ועוד אלפי ילדים יוצאים כל בוקר לדרך, לדרך של תורה ודרך ארץ, דרך של תפילה ואמונה.
הגעתם ליעד.
קרן ההסעות, הדרך היחידה של אלפי ילדים להגיע ממקום מגוריהם המרוחק ללמוד תורה בחינוך תורני. בלי הסעה הם לא היו לומדים תורה. אמצו ילד בקרן ההסעות ותזכו לברכתו של מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליטה. בברכה והצלחה, ושיהיו לתורמים ילדים צדיקים. מי מוכן לוותר על ברכתו של הצדיק? חייגו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
זה לא משחק ילדים, זה מוכח מדעית. סימילאק למהדרין, הפורמולה שהוכחה מדעית כתורמת לעיכול קל ולהתפתחות תקינה. סימילאק למהדרין, להתחיל בגלל העיכול, להמשיך בגלל ההתפתחות. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
האורחים הפתיעו ברגע האחרון? טוב שיש לך לוטוס בארון. עם לוטוס את תמיד יכולה להכין קינוחים נפלאים וקלים בטעם קרמל מדהים. 5 דקות על השעון ויש לך יופי של פתרון. לוטוס, כל מה שקינוח צריך.
החבדניקים מגיעים למוצא השחי לרגל ג' בתמוז,
באולפן התארחו אבי פיאמנטה, שמחה פרידמן וחברים, בליווי אשף הקלידים משה אברהם להתוועדות מוזיקלית שמחה במיוחד. מוצא שחי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת ב-11, רק כאן בכל חי.
פנינים מתוך פרשת השבוע עם הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל והמקומות הקדושים.
שלום וברכה. פרשת חוקת, פרשה שעוסקת גם בחטא של מי מריבה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו להוציא מים בפני כל הדת ישראל כולה. קח את המטה והקל את העידה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו. לעומת זאת, בפרשת בשלח, גם שם הצטווה משה רבינו להוציא מים מן הסלע. כתוב שמשה רבינו יעבור לפני העם, ויקח איתך מזקני ישראל, ומתך אשר הקיטה בו את היהור, קח בידך והלכת, רק בפני הסקנים. והשאלה שנשאלת, למה לא נצטווה משה רבינו לעשות את הנס בפני כל הקהל בפרשת בשלח, אלא רק בפני זקני ישראל? ובכלל, מדוע שמה הוא ציווה להקות, ואצלנו, בפרשת חוקת, הוא הצטווה רק לדבר אל הסלע? במדרש העלו חז"ל את התמיה. למה בציווי הראשון שהצטווה משה רבינו להוציא מים מן הסלע, נאמר והקיט בצור ויצאו ממנו מים, ובציווי השני יש ודיברתם אל הסלע לעיניהם? ועונים על כך חז"ל, ודיברתם אל הסלע והקיטם לו, נאמר. כשנער קטן רבו מכה ומלמדו, כיוון שהגדיל בדיבור מייסו. כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, כשהיה סלע זה קטן, כשעם ישראל התחיל רק להתאבות, התחיל לגדול, הקיטה אותו, שנאמר והקיטה בצור. אבל עכשיו ודיברתם אל הסלע, שני עליו פרק אחד, והוא מוציא מים. שמעתי סיפור על אחד מהבחורים בישיבת חברון, שהיה מתמיד גדול בלימודו. בשלב מסוים, בלילה, אחרי הרבה עמל בתורה, הוא רצה קצת להתפרק. כיוון שהוא לא רצה לצאת מבית המדרש, הוא החליט לפצח קצת גרעינים באמצע הלימוד. הוא ישב בית הלימוד בהיכל הישיבה סמוך למקומו של המשגיח, הגאון הצדיק מימי חודש יצל, ואת הקליפות הוא הניח בתוך הסטנדר של המשגיח. היה מדובר בכמות גדולה, חלק נכבד מחללו של הסטנדר התמלא בקליפות הגרעינים, ובתום הלימוד הוא לא שם לב, הוא קם מהמקום ולא טרח לפנות את הקליפות מתוך הסטנדר. למחרת, בתפילת שחרית של יום השישי, מגיע המשגיח רמי להיכל הישיבה, מתיישב על הסטנדר, ואז נופלות כל הקליפות. המשגיח לא ידע איך הגיעו קליפות של גרעינים לסטנדר שלו, מי עשה את זה. בליל שישי לאחר מכן הוא החליט להציץ לבית המדרש לראות מי יושב סמוך למקומו, והוא ראה את הבחור, הוא הבין שהוא הטיל את הקליפות. גם הבחור הבחין בליל שישי, שעת לילה מאוחר, נכנס המשגיח לישיבה, הוא הבין שהמשגיח רצה לבדוק מי עשה את זה, מי הניח את הקליפות הגרעינים בסטנדר שלו. מלבד שהוא היה כישרוני אותו בחור, היה לו גם שכל תבונה, הוא החליט שבמקום שהמשגיח ייגש אליו ויגער בו, הוא יטיב את דרכיו. עברה עם אמה נוספת, ובליל שבת עוברים כל הבחורים להגיד גוד שבס למשגיח. אז ידעו כולם שיש שלוש מצבים אצל המשגיח. אם הוא מחייך אל הבחור, סימן שהוא מצב טוב. אם הוא לא כל כך הבחור, במצב לא מי יודע מה טוב, הוא לא מחייך ולא כואב. המבא פניו רגיל. אבל השלישי, המשגיח לא מתייחס בכלל לבחור, סימן שמצבו הרוחני ראה בעיני המשגיח. הבחור היה בטוח שהמשגיח התייחס אליו במצב הגרוע, לא התייחס אליו. והוא הופתע לברך שהמשגיח לא רק שלא עשה כך, אלא גם חייך אליו, כאילו שדרג אותו. זה עודד אותו מאוד. הוא אמר למשגיח שיודע שאני הנחתי את הגרעינים כאן מתייחס אליי, זה מחייב אותי להמשיך להשתפר, ללמוד בהתמדה. להיטיב את מידותיי, והוא אכן עלה והתעלה במדרגות התורה והעירה, עד שהפך לאחד מטובי הישיבה ומתמידיה. הוא התארס, הגיע יום חתונתו, ונגש לקפל ברכה מהמשגיח. אומר לו רמי חודש, שמן הידידי החתן, אם אתה חושב ששכחתי שהנחת את הגרעינים בתוך הסטנדר שלי, דע לך לא שכחתי. אבל דווקא ביום החשוב שלך, יום החופה, יש לי עצה טובה לתת לך. אל תחזור על השטות הזאת בחיי הנישואים. אל תניח גרעינים בסטנדר לא של האישה ולא של בני המשפחה. כי הם לא יסלחו לך. הם לא יוותרו לך. הם יעזבו אותך בלי שאיות. שאלה בחור את המשגיח, אם ככה, למה המשגיח סחב את הערה עד היום? הוא לא אמר לו כלום. אמר לו המשגיח, ראיתי בך שידיך לגדולות. ידעתי שאתה מבורך בכישרונות נמרצים וכוח התמדה בלתי נילה. וידעתי גם, ידעתי שאם אני אעיר לך אתה תיפגע, והמרש שלך ללמוד יפחת. דחיתי את הדבר עד ליום נישואיך. עכשיו אני מזהיר אותך, אל תעשה את השטות הזאת פעם נוספת. רציתי ללמד אותך לקראת ימי הנישואים, שכאשר שותקים ולא מאירים, רק מרוויחים. נס זה של הוצאת מים מן הסלע, מלבד הנס בעצמו, היה בו לימוד חשוב לכלל ישראל בענייני חינוך. שהחינוך על ידי הקאה יש בו תועלת, אם יש בו, רק אצל קטן. לפעמים בכדי להכריחו לעשות דבר, לא די בדיבור בלבד, להצחים גם כפייה והקאה. מה שאין כאן כשהמתבגר אותו, מתבגר הקטן, אין שום תועלת בחינוך על ידי כפייה והקאה. כי בהזדמנות הראשונה הוא יחזור מיד לסורו. הדרך הנכונה בחינוך אדם בוגר היא על ידי דיבורים, שכנוע, הסבר, דוגמה אישית. זה יכול לגרום לו לשינוי פנימי ואמיתי לדרך הישר. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה ללמד את בני ישראל בהוצאת מים מן הסלע דווקא על ידי דיבור. כדי לחנכם איך מחנכים את הדור הבא. חינוך אמיתי הוא על ידי דיבור ושכנוע. לכן הוצאת המים הפעם הראשונה נעשתה בפני הזקנים, ולא השנייה בפני כל הדת ישראל. הפעם השנייה הקדוש ברוך הוא רצה ללמד את בני ישראל איך מחנכים את הילדים, את דור העתיד, על ידי דיבור בנחת. זה צריך לעשות בפני כולם. ההכאה הפעם הראשונה לא היה עניין שלמדו בה את דרך החינוך, אלא רק לעשות נס. נס יכול לעשות גם ואולי רק בפני הזקנים בלבד. יהי רצון שנדע את הדרך אשר נלך בה, ואת המעשה אשר נעשה, כדי להעמיד דור עתיד, דור שהולך בדרך התורה והעירה, דור שידע את אשר צריך לעשות. שבת שלום.
פנינים מתוך פרשת השבוע, עם הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל והמקומות הקדושים.
לשידורי קול חי ניתן להאזין 24 שעות ביממה גם בטלפון 03-6-780-780 03-6-780-780